טוב, אולי הקדמה אחת לפני שמתחילים את מודה אני, אחרי ההקדמה של השיעור הקודם. ואני חושב שהיא הקדמה לכל התפילה, והיא עוד יותר הקדמה למודה אני. שולחן ערוך, סימן צדי סעיף א', המתפלל צריך שיכוון בליבו פירוש המילות שמוציא בשפתיו. מיד מובא בפוסקים שהכוונה המינימלית היא לפירוש האלמנטרי, המינימלי, פירוש המילות שמוציא בשפתיו. ויחשוב כאילו שכינה כנגדו, ויסיר כל המחשבות התורדות אותו, עד שתישאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפילתו. ויחשוב כאילו היה מדבר לפני מלך בשר ודם, היה מסדר דבריו ומכוון בהם יפה לבל ייכשל, אילו היה מדבר לפני מלך בשר ודם. קל וחומר לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חוקר כל המחשבות. כך היו עושים חסידים ואנשי מעשה שהיו מתבודדים ומכוונים בתפילתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות ולהתגברות כוח השכלי, עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. אם תבוא לו מחשבה אחרת בתוך התפילה, ישתוק עד שתתבטל המחשבה. וצריך שיחשוב בדברים המכניעים הלב ומכוונים אותו לאביו שבשמיים, ולא יחשוב בדברים שיש בהם קלות ראש. עד כאן דברי השולחן ערוך. עוד שנייה דברי הרמ"א. אבל אם שומעים טוב את דברי השולחן ערוך, דברים מחולקים בעצם לשני חלקים. להלכה, שמחייבת כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחת ואחד מאיתנו, תפילה היא מצווה של כולם, להלכה עצמה, ולמדרגות הגבוהות שהיו של חסידים ואנשי מעשה. נכון? כמובן שהשולחן ערוך, כאשר הוא כותב שולחן ערוך, הוא לא בא לספר לנו סיפורים על חסידים ואנשי מעשה, זה לא ספר סיפורים על חסידים, אלא הוא בא להגיד לנו לאן צריך לחתור. אבל עדיין זה שתי מדרגות בהלכה. האחת, מה המינימום המחויב של כל אחד ואחד, והשנייה, Waze, GPS, לאן אני צריך לחתור. אז הקטע של החסידים ואנשי מעשה שהיו מתבודדים ומכוונים בתפילתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות ולהתגברות כוח השכלי, עד שהיו מגיעים למעלת הנבואה, נו, זה באמת, ודאי. אבל הפסקה לפני כן מדברת אל כל אחד מאיתנו, נכון? גם הפסקה הזאת, אבל הפסקה לפני כן מדברת עלינו בכל שלב במסלול. היא מחייבת אותנו לחשוב, להסיר המחשבות התורדות, ועכשיו, אילו היה מדבר לפני מלך בשר ודם, היה מסדר דבריו ומכוון בהם יפה לבל ייכשל. קל וחומר לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חוקר כל המחשבות. בפשטות על פי השולחן ערוך, לפני שניגשים להתפלל, צריכים להתבונן בתפילה. לא רק צריכים, אלא מקל וחומר. על זה כותב הרמ"א, ויחשוב קודם התפילה מרוממות האל יתעלה ובשפלות האדם. כלומר, מה צריך לחשוב? איך מתבוננים בתפילה? פירוש המילות, זה פירוש המילות, הבנתי. אני יכול לדעת את הפירוש של כל המילים ולפספס לנקודה. מה צריך להתבונן? מרוממות האל יתעלה ובשפלות האדם. זאת אמורה להיות הכוונה. האמת שזה לכאורה, אני מוסיף את המילה לכאורה, למרות שהפוסקים וגדולי העולם כותבים את זה וצופחים על זה, אבל זאת הלכה. זאת הלכה פשוטה לחלוטין. זאת הלכה שלכאורה אומרת שלפני תפילה צריכה לבוא התבוננות. במיוחד מפני שכל המגמה היא להגיע לזה שאם תבוא למחשבה אחרת בתוך התפילה, ישתוק עד שתתבטא למחשבה. זו מדרגה כל כך קשה. וצריך שיחשוב בדברים המכניעים הלב ומכוונים אותו לאביו שבשמיים, כלומר להגיע למדרגה שבה אני לא חושב שום דבר אחר. זו מדרגה מאוד, אבל זה הדרישה ההלכתית בתפילה, זאת אומרת, זה אפשרי להגיע לשם. אז לכן, לעצם העיסוק בהתבודדות, אמרתי קודם כל שזו הקדמה כללית, אבל עוד שנייה זו הקדמה למודה אני. ההתבודדות היא בשפלות האל, סליחה, להבדיל, ברוממות האל יתעלה, ובשפלות האדם. ברוממות האל יתעלה, ובשפלות האדם. מספרים על הרבי מקוצק, שפעם התחיל להתפלל, התחיל במודה אני לפניך, והשתתק. שעות ארוכות. שאלו אותו מה? אז הוא אמר, כשאמרתי אני, התחלתי לחשוב מי זה. ואז שאמרתי לפניך, התחלתי לחשוב מי זה. ואי אפשר להמשיך. בלי שום דבר בכלל. חשבתי רגע על אני, אחרי זה חשבתי על לפניך, יותר אי אפשר להמשיך. מי שמתבונן טיפה במילים הראשונות של היום, זה התרגיל הראשון להתבוננות ברוממות האל יתברך ובשפלות האדם. תרגיל א' לתחילת היום. מודה, לפני שאני נכנס למילים, למילה מילה, מודה אני לפניך. עוד מעט מדברים על מי אתה, מלך חי וקיים, ומי אני, שחזרת בי, נשמתי, בחמלה, נקודה רבה אמונתך. אבל באמת הפתיחה של הכל זה יחשוב קודם התפילה מרוממות האל יתעלה ובשפלות האדם. כמובן שלא יוצאים במודה אני במחשבה הזאת. המודה אני, עוד רגע נדבר עליו, הוא דין מיוחד שצריך להיכנס אליו, הוא לא חלק אפילו מהתפילה, צריך להיכנס. זה עבודה שלמה של התבוננות, של שאיגרת מאוד מעניינת של הרבי, שהוא כותב באיזשהו כינוס רבנים חשוב שהיה, שהוא מאוד התפלא איך לא קוראים קריאה הלכתית להתבונן לפני התפילות. אומר, למה אנחנו לא, ברגע שהתפילה תעלה, החיים כולם ישתנו. כל החיים יקבלו פתאום משמעות אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה דבר כל כך נכון, כל כך אמיתי. אז זה הלכה כללית, ועכשיו ההגדרה למודה אני מופיעה למעלה, למעלה, למעלה בסידור אצל כל אחד ואחד. ההגדרה בהתחלה של אמירת מודה אני היא שתכף כשיאור משנתו, אז עוד לפני נטילת ידיים, הדבר הראשון שהוא עושה מיד כשיאור משנתו, עוד לפני שהוא נוטל את ידיו, הוא אומר, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שאיך עזרת בי נשמתי וכו' וכו' וכו'. זה הפתיחה לפני כשיאור משנתו. מיד כשיאור משנתו, זה הנוסח. מיד כשיאור משנתו, הדבר הראשון הוא פתיחה במודה אני לפניך. אנחנו יודעים שמבחינת ההלכה, למודה אני לפניך, בכוונה אין שם השם בתוך המשפט הקצר הזה, כדי שאפשר יהיה לעשות את זה עוד לפני נטילת ידיים. וההלכה היא שצריך את כל זה לעשות במיטה, מיד כשיאור משנתו, לפני כל דבר כשהוא עוד אפוף לחלוטין. אמרתי מקודם שהתפקיד הראשון שלנו הוא להתבונן בגדלות האל יתעלה ובשפלות האדם. לא יודע איך זה אצלכם, אבל אני כשאני מתעורר זה לא הזמן לעשות את זה. זה רעיון גדול, אבל אני לא מתחייב שאני ממש יכול לכתוב על זה, תתבוננותי בגדלות האל יתעלה ובשפלות האדם. מה לעשות? אדם קם בבוקר, הוא מתבונן בעוד כל מיני דברים, אם הוא מצליח לקום, להתבונן, הוא מתבונן אם הוא קם, ועוד כל מיני... צריך להבין באמת את המשמעות של התפילה הזאת, את המשמעות של מודה אני. הופיע בספרים רבים מאוד שהמשמעות הרוחנית, גם ההלכתית, של המשפט הזה בהמשך היום היא כל כך גדולה. ברגע שאדם בעצם מצהיר הצהרת כוונות בהתחלה והוא מצהיר על דעת זה אני קם בכלל, על דעת זה אני חי בכלל, אז הוא מצהיר על כל היום כולו. הוא מצהיר גם על אותם דברים ביום שבהם לפעמים הוא אולי חי בסתירה להצהרה הפותחת. הוא ודאי מודה שחזרת בי נשמתי, אבל לפעמים אנחנו מפספסים בזה ומפספסים בזה. אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אבל הוא כבר... זה כמו להבדיל היסח הדעת למובן השלילי, במובן החיובי, דעתו היא על המודה אני הזה. זה נכנס בתוכו. יש דין גדול של הפרשת חלה, כולם מכירים אותו, כתוב ראשית אריסותיכם, תרימו תרומה להשם. בחסידות כתוב, כמובן ההלכה עצמה, זה שצריך להפריש חלה מתחילת אריסותיכם, זאת אומרת מהבצק, שאנחנו הכנו לחלה, עיסה, אריסה כמו עיסה. ואנחנו מכירים את המילה אריסה כמו אריסה. ובחסידות מוסבר, שראשית אריסותיכם תרימו תרומה להשם, זה המודה אני. הראשית שמתרחשת מיד מיד המחשבה הראשונה, וממנה הדיבור ואחר כך העשייה, שהיא הראשית. אני מה זה הראשית? הראשית זה מה ההתחלה? ההתחלה הזאת קובעת את החיים. מה הראשית? חטאו של קין לא היה שהוא לא הביא מנחה להשם. הוא הביא מנחה. ייתכן שהיא הייתה הרבה יותר רבה מזו של הבל, אבל היא לא הייתה מהראשית. הוא הביא מפרי האדמה, ולא מהראשית. זה היה חיתו. ובראשית ברא אלוקים, וישראל נקראו ראשית, והתורה נקראת ראשית. ראשית, ההתחלה של הכל, הראשית של הכל, זה נקודת החיים, זה נקודת החיות של כל המציאות. עוד רגע לנתח אותה. אבל המודה אני, הפתיחה של הכל, אז בדיוק כמו שבהפרשה של החלה, של התרומה, מה קורה כשאני מפריש חלה? אגב, מה שיעור ההפרשה? כלשהו. אין שיעור. כלשהו. כשיש עיסה, אני מפריש. ומה גורם את ההפרשה הזאת? היא מכשירה לאכילה את כל מה שיהיה מתוך זה. גם הראשית אריסותיכם, גם הראשית הראשון שבעריסה, מרים תרומה את כל מה שאחרי זה מתרחש בכל היום כולו. היום הוא אחר, היום הוא מציאות אחר. זו נקודה חשובה, אני חושב שחשוב לשים אליה לב, גם אנחנו, גם אצל ילדינו, גם אצל בכלל, נקודה מאוד מאוד חשובה. שהמודה אני עוד קודם בכלל, בכלל, בכלל הכל. אבל, עכשיו משפט שלכאורה סותר את מה שאמרנו מקודם. למה אין שם השם במודה אני, לפי מה שאמרנו עד עכשיו? נו, למה אין שם השם? כי עדיין, הידיים טמאות, הידיים לא ניטלו, מטומאתן, ולכן אני לא יכול עוד להגיד שם השם. יפה. אבל יש הסבר עמוק מאוד שנראה ממש סותר, אבל בעומק הוא אותו דבר. מופיע בספרי חסידות שהאדם, כשהוא אומר מודה אני לפניך, אז בעצמותו של יהודי, בהודעה של יהודי, במודה, עוד רגע נדבר על המילה הזאת, לא יכולה לחול טומאה. אתם שומעים את ההסבר ההפוך. הטומאה לא יכולה להכיל על עצמה, היא לא יכולה בכלל להשפיע. כל פעולה, אני רוצה עכשיו ללבוש ציצית ואני צריך לברך, אני רוצה עכשיו ליטול ידיים, אני רוצה עכשיו לברך על כל שמיעת התרנגול או על הקימה, או אני רוצה עכשיו להתפלל, כל פעולה שאני הולך לעשות. זו פעולה שאיכשהו מתייחסת למשהו במציאות, למשהו בעולם, יש כבר השפעות בעולם. מה זה מודה אני לפניך? מודה, המילה הראשונה מודה, מודה, מודה זה יהודי. יהודי זה מודה. השורש מודה, זה יהודי. להודות. להודות זה שתי מילים, אבל אני חושב שכדי להבין אותן באמת צריך את השלישית. להודות זה להודות, to think. להודות זה להתוודות, to admit. בעברית זה כל כך יפה ששתי המילים האלה הן מילה אחת. אמרנו פעם, אנחנו בשפות אחרות לא משתמשים בשתי המילים האלה ביחד. זה שתי מילים סותרות. אף אדם לא אומר, I'm guilty, thank you very much. אני לא מודה. אני יכול להודות באשמה. אני לא מודה על האשמה. נכון? אני מודה על משהו שאני רוצה להודות עליו. אבל בעומק, למילה מודה, יש עוד משמעות. היא משמעות שלישית שהיא בעצם כל המשמעויות ביחד. אני מודה בוויכוח. זה לא מודה באשמה, וזה לא מודה על. מודים חכמים לרבי מאיר. שנינו מתווכחים על משהו. ואני משתכנע מדעתך. בסדר? השתכנעתי. שכנעת אותי. אני מודה. זו תודעה באשמה? מה פתאום? זו תודה רבה על מה שאמרת? גם לא. זה הרבה מאוד פעמים דרך אגב, בזה אני מודה, בזה לא. יש ביטוי ידוע בגמרא, הודו לי מיהת, הודו לי בכל מקרה, רק על פרט איקס תודו. אתם יודעים מה פירוש הודעה כזאת? ההודעה הזאת היא בעצם התבטלות לי. אני מבטל את דעתי בפני דעתך. מסכימים איתי? מחוק את מה שאמרתי מקודם, כי אני מודה. קודם היו כאן שתי עמדות. אתה יכול למחוק. כי בזה אני מודה. נכון? זאת התבטלות אל. אלא שכשאני מודה לפלוני, בוויכוח שהיה בינינו, זה לא אני, פלוני, מודה לאישיות אלמוני. אלא בפרט איקס, אני מודה לפרט איקס של פלוני. נכון? אני מודה, הוויכוח, בוויכוח הזה אני מודה. אני, הוא, הוא, אני מודה. מה לכאורה המושג הזה של התבטלות שייך למודה אני לפניך בבוקר? עם מי התווכחת? עוד לא קמת. כבר על הבוקר. איך אתה מודה? זה לכאורה לא שייך לכאן. כאן זה או תודה רבה, או להתוודות. ואני רוצה להגיד לכם, בהמשך למה שאמרתי מקודם, על הבוקר, מה שנקרא, על הסובח, נכון? על הבוקר. גם להגיד תודה עוד קשה וגם להתוודות עוד קשה. יש משהו אחד יותר גדול, שהוא ראשוני, 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 וזו הנקודה הבסיסית של הכל. יש ויכוח, עוד איזה ויכוח. שנייה זו שהתעוררתי, מתחיל הוויכוח של כל היממה הקרובה. איזה ויכוח שהולך להתרחש פה. יש ויכוח בין שני צדדים. ביני לבין הקודש ברוך הוא. ויכוח גדול מאוד הולך להיות. בוויכוח הזה העסק הולך ככה. מבחינה אובייקטיבית, מבחינה אמיתית, מבחינה אלוקית, הכל זה הוא. אין שום משמעות לשום דבר. שום דבר לא יכול ליצור, לברוא. הכל בטל, נכון? הכל קלה. הכל נהיה בדברו, או הכל יכול לחלוט בדברו. אמת? נכון? יופי. אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא ברא אותי, אז עכשיו כנברא, אתם יודעים מה הוא ברא בי? הוא ברא בי את התכונה, וזה בעצם היותי נברא, להרגיש שיש בפני עצמו. עד כדי כך שיש בי גם את האפשרות להרגיש כל כך יש, עד שאני כופר חס וחלילה במקור, כי אני לא רואה כבר את המקור. נכון? פרעו זה לא טעות בייצור. פרעו שאומר יאור לי ואני עשיתיני. כך ברא הקדוש ברוך הוא אותנו. הוא ברא אותנו עם היכולת להרגיש שיש בפני עצמו. ככל שהנברא הוא גבוה יותר, ככל שהנברא הוא משוכלל יותר, הוא גם יכול להיות כופר יותר. כי יש לו ישות עצמית, דומיננטית יותר. נכון? מי בנה פה את... אני בניתי. אני הרכבתי, אני עשיתי. כל היום בעצם סובב כל החיים, כל היום כולו. סובב על הציר בין... איפה אני? ואיפה ההתבטלות שלי? תחשבו על זה לרגע, זה החיים. האם ההתבטלות מבטלת את העשייה שלי חלילה? בדיוק ההפך. האם העשייה שלי משכיחה ממני שאני מייצד עצמי? אתם יודעים מה קורה על הסובך? מה קורה על הבוקר? מה קורה כאשר האדם מתעורר משנתו תכף כשיאור משנתו? ודווקא אז מתגלה עצם היותו מה שהוא. כלומר, הוא יוצא עכשיו מהמיטה, הוא יוצא מהמוות. הרי לו הייתי מביא עכשיו, כמו שאמרנו יותר מפעם אחת, סריה, סוללה של מדענים, של רופאים, של יודעי עתידות, דקה אחת לפני שהוא התעורר, והייתי שואל, התעורר או לא התעורר? אף אחד לא יודע לתת שם. יקום או לא יקום? זה דבר שלא רק שלא תלוי בנו, זה דבר שאין לנו עליו שום שליטה. אולי מבחינה נגלית, מבחינת התחושה, זה הדבר האחרון ביום שיש לך בו בהבנה אפס שליטה. באמת, על הכל יש לך את אותו אפס שליטה. בדיוק. מאותה שנייה. לכן מאותה שנייה כבר פספסתי את היכולת להגיד את זה. בהתעוררות עצמה, תכף כשיאור משנתו. במושגים עמוקים, אתם יודעים מי מדבר? במושגים חסידיים פנימיים מדברת עכשיו היחידה שבנפש. הרב קוק בעולת ראייה אומר, זה הזמן שבו האני מודה לפניך. האני עצמו. האני הכי עצמותי שיש. זה השלב שבו לא הידיים ולא הרגליים, לא המחשבה ולא השכל. זה השלב, שהשלב הזה אצלי היהודי שקם להגיד מודה, השלב הזה מתאר את החיות הכל כך פנימית, זה החלק האלוקי שבי, זה לא יכול להיטמא. אתם זוכרים מה שאמרנו מקודם? זה לא יכול להיטמא. לא צריך נטילת ידיים. הנטילת ידיים הופכת כבר משהו שהוא לא העני עצמו. גם הנטילת ידיים היא עשייה שלך. גם הנטילת ידיים היא דיבור שלך, היא כבר רעיון שלך, היא כבר מחשבה שלך. המודה אני הוא השנייה שלפני המחשבה והדיבור והמעשה. הוא עצם האני. מודה. מכאן ואילך יתחיל ויכוח של כל היום, וכך אתה רוצה שיהיה ריבונו של עולם, אתה רוצה כביכול מרחאות כפולות ומכופלות שנתווכח. אתה רוצה שאני אפעל בכוחות שלי כאילו אני מוביל פה בעולם. אתה רוצה שאני אפעיל עולמות. אתה רוצה שאני אקום עכשיו ואני אעיר בעזרת השם את הילדים שלי, ואני אעיר את המשפחה שלי, ואני אראה את הבריאה, ואני אשמע את כל התרנגול עוד מעט בברכות השחר, ואני אכנס למה שנקרא החלק הראשון של התפילה לעולם העשייה. לפני כן, במקום הכי נמוך שהאדם נמצא בו היום. המקום הכי נמוך הוא המקום הכי הכי גבוה. המקום שקודם למחשבות, וקודם לדיבורים, וקודם למעשים, וקודם לכל, מודה. אפשר להודות על תודה רבה על התה, תודה רבה על השולחן, תודה רבה על החיים, אפשר להודות. אפשר להודות, זה דבר נכון, זה דבר מאוד חשוב, יהודי צריך לדעת להודות. אבל כל כך הרבה פעמים אנחנו מודים מהפה ולחוץ. אתם יודעים על מה אנחנו הולכים להודות בברכות השחר? על אותם דברים שבדרך כלל לא מודים עליהם. תודה על זה שאני יכול לשים את הרגליים על הקרקע. תודה על זה שאני יכול לשים את הרגליים. תודה על זה שיש קרקע שעליה אני יכול לשים את הרגליים. תודה על זה שאני יכול להתפנות ולחזור. תודה על עצם הקיום. אפשר להודות, אבל אתם יודעים מהי תודה אמיתית, מהי תודה לא מזויפת? היא תודה שבאה מהתבטלות, לא לדעה שלך כי שכנעת אותי. שמעון ששכנע את ראובן וראובן מודה לו, זה לא האישיות ראובן מודה לאישיות שמעון, אלא ראובן מודה לשמעון. השכל של שמעון שכנע את השכל של ראובן, ועכשיו השכל של ראובן מתבטא לשכל של שמעון בזה, ולא בזה. אתם יודעים מה קורה כשיהודי אומר את המילה מודה בבוקר, לפני הכל, כשעוד אי אפשר לטמא אותו? אתם יודעים מה קורה שם במודה הזה? המודה הזה אומר, אני אלוקות. אני אלוקות, אני חלק אלוקה ממעל. מודה אני לפניך. זה הבסיס, זה כל כך חשוב הבסיס הזה. לפני נטילת ידיים כי אין שם ומלכות, לפני נטילת ידיים כי זה למעלה מכל הצרכים של נטילת ידיים בעולם. מה זה אני? מה פירוש המילה אני? צריך את ה... מזגן, שכבר נהיה חם. נכון שאפשר לסגור אותם? אה, שקועי, תהיה הצולה. ערכו הסגולי של המזגן הוא כיבויו. כן, רק מכוח הדלקתו אתה רואה את הערך שיש. אז... אז מזה לעני, מזה לעני. המילה עני היא מילה נפלאה. המילה עני זה מילה פילי פלאות. פעם דיברנו על המילה הזאת, אבל אף פעם לא ראינו את כל הברכה הזאת ביחד. אני רוצה לעשות, היום ללמוד רק את מודה עני. איך אומרים עני בשפות אחרות? בוא, נו, נעשה, עכשיו המזגן קבע, אפשר לחשוב. איך אומרים עני?
איי.
איי. יש עוד כל מיני שפות שבהם אומרים אני. בדרך כלל זה משהו מעין אי. אי, יא, אה, כ, ז. נכון? משהו כזה? גם אני תאיך. נכון? יש. זה אגב, קודם כל, מעניין מאוד פסיכולוגית. איך, 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 איך באמרית?
אינה.
איך?
אינה.
אינה. אותו דבר, אינה. אתם יודעים מה המשותף לכל המילים האלה? זה פחות או יותר העברות הכי ראשוניות שתינוק מוציא. אינה זה ככה אני זוכר את עצמי. לא, אני לא זוכר את עצמי, אבל ככה. אינה. אי, אה, אי, איך. איי. מאוד מעניין. נכון? זה כמעט המילה הראשונה שאת כל... זה העברה הראשונה, זה העברה. אגב, ברוב השפות זה העברה. זה אפילו לא מילה. איי. זה העברה. זה פשוט תנועה ראשונה שיוצאת מהפאה. קודם כל, בעברית זו מילה. זו מילה מורכבת. נכון שכל אחד יש לו פה את הילד הכי גאון של העולם, אבל אף אחד עוד לא אמר פעם ראשונה שהמילה הראשונה שלו הייתה אני. נכון? למשל, הרבה לפני שילד אומר אני, הוא אומר בובה. לא נעים מאף אחד, אבל נכון שהרבה לפני אני אומרים במבה? ודאי שהרבה לפני אני אומרים אבא. קודם כל זה חינוך חשוב. בעברית, אני זה לא המילה הראשונה. יש כמה מילים שצריך לדעת לפני אני. למשל, אתה. או הוא. אחרי זה בא אני. זו מילה מאוד מורכבת. תנסו. תעשו על זה תרגילי ספיץ' תרפיה ותראו שאתה, הוא, קודמים לאני. גם אבא. אפילו אמא יותר קל מאני. מילה מאוד מסובכת למילה. אבל אחרי המעטפת של המילה, שהיא מאוד חשובה למילה עצמה. לשון הקודש ורוממתנו מכל הלשונות, לכל מילה יש משמעות. אתם יודעים מה זה אני? כתוב בזוהר הקדוש, אני דש מדקות שבריחו. תחזיקו טוב. אני, זהו שמו של הקדוש ברוך הוא. אני דש מדקות שבריחו. אני, לא אנוכי. אני דש מדקות שבריחו. מאיפה לומד את זה הזוהר? מהפסוק בפרשת האזינו שבו כתוב כך. דברים למד ב'. ראו אתה, כי אני, אני הוא. ראו אתה כי אני, אני הוא. אני מחצתי ואני ארפה ואין מידי מציל. ראו אתה כי אני, אני הוא. אגב, עוד דבר מדהים בעברית. אתם ראיתם פעם שפה שבה אומרים אני הוא? אני הוא זה שאמר כך וכך. אני הוא זה למשל באנגלית I, he, that. מורתי עם חתימת הורים הייתה מחזירה את זה מיד. אני הוא. צריך להבין טוב, זה לא סתם, זה דבר מופלא. לאט. קודם כל, שמעתם את הזוהר? הזוהר אומר על הפסוק, הוא מאוד מובן. ראו אתה, כי אני, אני הוא. ראו זה התבוננו, הבינו. אני, אני הוא. דש מה דקות שבריחו. אוקיי, אז זה טעות שאני אומר שאני רוצה פלאפל? אני רוצה פלאפל. אז הקודש ברוך הוא רוצה פלאפל? אני עכשיו רוצה ממש פלאפל. אני אגיד את זה הרבה יותר קשה. לא רוצה להגיד, אבל נניח, אני רוצה לחתוך. אני מיואש. דש מה דקות שבריחו. מה פירוש אני דש מה דקות? מאיפה זה הרביא את זה? כלל גדול, הכל נמצא בשפה הקדושה שלנו. אחרי זה עולים דרגות, אבל הכל נמצא ורוממתנו מכל הלשונות. שורש המילה אני, דברים מוסברים כבר בספרי הלשונאים, הכתב והקבלה, בהמון המון המון ספרות. שורש המילה אני הוא מאוד פשוט. א', נ', ה'. זה השורש. או, אם תרצו, כמו שבעברית הקדומה השורשים הם של שתי אותיות, א', נ', אנ. ומזה אני וענה. מזה אנה, שבארמית פירושו אני. או בקשה אנא, או אנא. לפעמים אנא בהי. אנא השם, כי אני עבדך. שם המשמעות זה איפה אתה. יש אנא השם, או שי אנא. נכון? שם המשמעות היא אנא. מה השורש של המילה הזאת, אינה? אחרי זה נלך לאלף נון. אינה, אלף נון ה', מילה מאוד פשוטה, מוכרת, מקראית, בחומש, והאלוקים אינה לידו. והאלוקים אינה לידו, אני אזכיר את הפסוק. חז"ל אומרים שיש מצב שבו אדם הורג במזיד, אבל יש מצב שבו אדם, חס וחלילה, לא עלינו, הרג לא במזיד, אלא בשגגה. מה קרה? הוא לא עורב לחברו ולא שונא לו מתמול שלשום, אלא מה קרה? הוא היה באיזשהו מקום ופתאום נשל הגרזן מידו וקרה לא עלינו לא עליכם מה שקרה, ואיך זה קרה? לא באשמתו, אלא האלוקים אינה לידו. שקויך, האלוקים אינה לידו, אינה לידו. מה פירוש האלוקים אינה לידו? האלוקים גרם שזה יקרה, סובב שזה יקרה. מכאן באה המילה שנהיה רק בריאים לעולם ולעולמי עולמים, מכאן באה המילה תאונה. אתם יודעים שתאונות לא קורות אלא נגרמות, כי יש מישהו שגרם לזה. מכאן באה המילה בפסוק, לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך. לא תאונה פירושו לא ייגרם. יפה. אני, זה הטיה אחרת של המילה אינה. תשמעו, זה דבר לא יאמן. אתם יודעים מה זה אני? אני זה הגורם ל, המניע. אבל זה הגורם הראשון. תאונות לא קורות, הן נגרמות, אבל צריך לימוד שלם כדי להבין איך זה נגרם. ולפעמים אין לי הסבר, ואז אני יודע שיש מישהו שגרם. שם, אומרים חז"ל, פשוט אדם ישב בפונדק, ופתאום נשל הגרזן, הוא נפל מהסולם, הוא נפל מהעץ. אתה בכלל לא מבין שיש כאן השגחה פרטית והאלוקים אינה? מי שהוא מענה, ומה זה אני? דה, שמע, וקודשה, ריחו. יש בתוכך את האין סופי. הוא האני העצמי, בעצמי שלך. מהו האני האמיתי שלי? המחשבות שלי? זה באמת האני האמיתי שלי? או שגם זה תוצר של החברה שאני חי בה? של מה שפיתמו בי? של מה שמצפים ממני? של המתחים שלי? של הדאגות שלי? מהו האני שלי? אני, תשמעו איזה עומק, דשמע דקוצ'ה בריחו. אני זה אותה נקודה אינסופית. האני הזה מתבטל לפניך, מלך חי וקיים. אתם שומעים? מודה אני לפניך, מודים חכמים לרב מאיר. הלוואי שהמחשבות שלי יתבטלו כלפיך, אבל אני לא בעל גאווה להגיד את זה בבוקר וגם לא במשך היום. כל חיי אני רוצה שמחשבותיי ודיבוריי ומעשיי יהיו בתהילים לרצונך. בטח, עשה רצונך כרצונו, בטל רצונך מפני רצונו. איזו גאווה צריך כדי להגיד על הבוקר, הכל בטל אליך באמת. אבל האני שלי בטל אליך. את זה אני יודע. שזה לא צריך נטילת ידיי. את זה אי אפשר לטמא. אתם שומעים איזה עומק זה? זה לא ניתן להיטמא. יש שמנים שאפשר לטמא בהיכל, אבל יש פח אחד של שמן מונח בחותמו של כהן גדול. הוא לא ניתן לטומאה. הוא הקודש הקודשים. הוא התוך, הוא הפנים. קודש הקודשים לא יכול להיטמא. הוא אור הגנוז. כשיש תאונה שאין לי עליה הסבר, יש מענה. באלף, האלוקים אינה לידו. אתה יודע על מה? אין לי הסבר ריבונו של עולם. על אני אין לי הסבר ריבונו של עולם, אני יודע שזה אתה. אני יודע שכל האני זה אתה. זה הפתיחה של היום שלי. הפעולה הבאה שאני הולך לעשות בעוד 10 מילים, אחרי שתי המילים הראשונות, הולכת להיות על נטילת ידיים. אני הולך לקחת את הידיים שלי, אתם יודעים מה זה נטילת ידיים? אמרנו פעם, אתם יודעים הפירוש נטילה, נדבר על זה בפעם הבאה בעזרת השם כשאני אכנס. בדיוק, הרמה. ליטול זה להרים. ליטול זה להרים. אמרתי לכם, צריך לצאת מהמחשבות הילדותיות. מישהו אמר לי פעם, אמרתי לכם, ששאלתי ילדים פעם מה זה נטילת ידיים, אמרו לי, זה על שם הנטלה. זה מצוין. אבל זה אחרי קצת, זה התבלבל. ליטול פירושו להרים. אז מה זה להרים? זה העניין של נטילת ידיים להרים? לפתוח את הברז, להיכנס למעיין, זה להוריד. למה? כי הידיים באופן טבעי הן ככה. אתם יודעים מה התפקיד הראשון של האדם? זה 10 אצבעות ליש כל דבר, יודעות הן לצייר ולקשקש, והן עכשיו מורמות. ואני נוטל את ידיי. כמו שאני נוטל עולב. אני נוטל את ידיי ומגביה אותם. ואני עם 10 האצבעות האלה אעשה את כל מה שהאני הזה יכול, אבל אני מודה שאני לפניך. אין סתירה. רק מכוח מודה אני לפניך, אני יכול אחרי זה לפעול. אבל קודם כל מודה אני לפניך. אז מודה אני זה... עכשיו אתם תופסים למה התכוונו במושג הפנימי הזה, זה היחידה שבנפש. זה לא הנפש ולא הרוח ולא הנשמה ואפילו לא החיה, זה היחידה, זה מודה אני. זה המהות, זה האלוקי. דש מה דקות שבריחו. זה פירוש המילה אני. מילה מדהימה. מכאן המילה אנ ואנה וענה. כל אלה מילים שמכוונות אותי. יסוד התנועה, המוטיבציה, לאן? או אנא! זה האני זועק אנא. אנא השם, כי אני עבדך. ההליכה, החיפוש, הענה וענה, אני לא יודע לאן אני הולך. אני לא יודע. אנא, אני, זה האלוקות שתוביל אותי. זה משהו אלוק, זה עצם המהות. מודה אני לפניך. תראו אגב איך מילה בעברית, אותה מילה הכי פשוטה שהופכת בכל שפה אחרת להעברה. מה היא בלשון הקודש? ולפני מי אני מודה? לפניך. לפניך. היה אפשר להגיד פה הרבה דברים, מודה אני. מודה אני לפניך. לפניך פירושו כמו שאני מתבטל אל, אז אני לפני. יושבים לפני רבם. לפני, מודה אני לפניך, אבל לפניך זה עוד דבר שהוא מאוד מאוד עמוק. לפני השם תתהרו. לפני בעברית זה שתי מילים שנראות סותרות. לפני פירושו לרגליו, הוא הגיע לפניי, נכון? בא לראות את פניו, ולפני פירושו גם הפוך, נו, in front of him, לפניו. בפנימיות, כשכתוב לפני השם, זה שני הדברים ביחד. אל תיבלו. אתם יודעים מה הפירוש? שם השם, שם יוד קי וו קי, בלי שניכנס יותר מדי עכשיו, שם יוד קי וו קי שלא מופיע במודה אני. נכון? לא שם יוד קי וו קי ואפילו לא שום כינוי. כל כינוי של הקדוש ברוך הוא, כבר יוד קי וו קי, שזה שם המפורש, הוא כבר מתאר את השם כפי שהוא משתלשל בעולם. מה זה יוד קי וו קי? איך הקדוש ברוך הוא מהווה את העולם?
אני ולא כינוי?
לא, הלפניך זה לא. מודה אני לפניך. אתם יודעים מה אנחנו אומרים ביום הכיפורים? לפני השם. תתהרו. כי יום הכיפורים מחפר בעצם הנשמה, במהות. יכול להיות שמצד איך שזה מופיע פה, אין כאן שום סיכוי. אבל לפני הוויה, לפני, זה נראה כאילו שתי מילים הפוכות. לפני זה עקפתי אותו, אוי ובוי, איך אתה מדבר? לפני זה הרי אני עומד לפניך, אתם יודעים למה אני עומד לפניך ריבונו של עולם? כי אני לפני, אני, לא אני, לא המחשבה, לא הדיבור, לא המעשה, לא הייחוס, לא ההיסטוריה, לא שום דבר, החלק אלוקה ממעל, הנשמה הזאת, הדבר שחוצב מתחת כיסא הכבוד לפני שעוד היה הוויה שהתחיל להוות את העולם. זה מודה לפניך. הרי מה התעורר הבוקר? מה היה הלילה? מה היה הלילה? ישנתי הלילה, ומה היה? הייתה מיטה. הנשמה הייתה למעלה.
זה מפריד בין הנשמה ואני.
פילי פלאות. ועכשיו האני, שהנשמה חזרה אליו, לשנייה האחרונה, עוד לפני שהוא נוטל ידיים, לשנייה האחרונה, איך אמרנו? כשאני עוד לא מפוקס ואני לא יודע מה רוצה מהחיים שלי. עכשיו אני יודע את הכל. עוד שנייה אני לא יודע. אז כשאני לא יודע, אתה יודע מה אני אעשה? אחרי המעשים יימשכו הלבבות. אני אקח את הידיים שלי בעזרת השם, ואני מקווה שיהיה לי כוח, ואני אקום, ואני אעיר את הילדים שלי, ואני איתו ידיים, ואני, ובעזרת השם, בעזרת השם. עכשיו אתה יודע מה מדבר? אני. ועכשיו אני מדבר, מודה לפניך. יש כאן נשמה שחוצבה מתחת כיסא הכבוד, והיא ניתנה בגוף הזה. זה לא אני קבעתי, זה לא מקרה, זאת לא תאונה, זה אתה נתת את הנשמה הזאת בי. אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה היא, כך הורדת אותה. אתם יודעים מה אנחנו נגיד באלוקיי נשמה שנתת בי? שזה בעצם ההבהרה למודה אני. זאת תהיה התפילה שבה נדבר פעם ראשונה ברור על כל השתלשלות העולמות. אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה היא, בראתה, יצרתה, נפחתה, משמרה, ועתיד לתלה. כלומר, אלוקיי, הנשמה שמתחילה שם ויורדת לעולם האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, משמרה, ואתה עתיד לתלה ולהחזירה. ואת הפעולה הזו שאתה עתיד לעשות בתחיית המתים, הפעולה הזאת נעשתה במיניאטורה עכשיו. חז"ל מסבירים, רבה אמונתך, חז"ל, הסבר עמוק מאוד בגמרא בברכות, רבה אמונתך, עכשיו אני מאמין בתחיית המתים. אמונתך. כי כל רעיון תחיית המתים אומר שהנשמה ירדה לגוף כפרוסדור לאיזשהו טרקלין שבו יהיה אור, ואתה קבעת שכך הסדר הנכון בעולם. ואני מקבל אותו, באהבה. אני מקבל את הגלות הזאת שעכשיו נחשפתי אליה עם ההתעוררות שלי. מעכשיו, אני מקבל את הגלות שמתרחשת ואני רואה אותה עכשיו מתחילה. הגלות הזאת של הנשמה לגוף, כך התוכנית שלך. אתם יודעים, דיברתי על זה בשבוע שעבר בחנוכה, פה לא יצאנו לדבר על זה, הזכרנו את זה בדיבור בינינו לרגע. זה דבר כל כך גדול. יש רמב״ם נפלא, הרמב״ם אומר, כיצד היא הדרך לאהבתו ויראתו של הקדוש ברוך הוא. מכירים את הרמב״ם? כיצד היא הדרך לאהבתו ויראתו? אומר הרמב״ם, כשהתבונן האדם בברואיו, אז הוא יגיע ל... זה רמב״ם נפלא. יש בו רק קושי אחד. הוא כל כך יפה, רק זה לא תמיד למעשה. זאת אומרת, כל כך הרבה פעמים אני התבוננתי בברואיו ועשיתי וואו, ואפילו אמרתי גורג'ס. ונו, ציוני באהבתו ויראתו באותו רגע לא היה ממש כמו וואו. אני גם מכיר כל כך הרבה מומחים לענייני... אני אומר עליי רק, לא על אף אחד. אז מה קורה? איפה נתקענו? הרמב״ם לא ידע עניין. מה הרמב״ם אמר? לא, הוא אמר כיצד היא הדרך, כיצד פירושו... כשהרמב״ם אומר כיצד מברכים, אז הכוונה... אז הבנתי, אז כיצד היא הדרך, ניסיתי, לא עומד. נו, אז מה אתם אומרים? תלמד עוד קצת גיאוגרפיה, תדע. נו, תלמד, נו. אני חשבתי על זה ממש בזמן האחרון, מתוך מאמרים מסוימים של... כל כך פשוט. אני יודעתי, הרמב״ם מדבר פה קל וחומר, הרמב״ם מדבר פה דבר מופלא. תגיד, דידי, אתה ראית פעם את מפלי הניאגרה? אה? לא, לא הניאגרה בבית, המפלים.
לא.
ראית פעם איזה משהו פלאי בטבע? מה ראית פלאי בטבע? תגיד דבר אחד פלאי. נו! גלים איפה?
בירדן.
ראית? מה הייתה התגובה? מישהו פעם ראה איזשהו פלא מופלא, עמד מול מפלים מדהימים, גלים בירדן, ואמר, סדוק בצד שמאל. אני הייתי משפר קצת את המצב של הדציבלים. למה זה מצחיק? כי אם מישהו אמר ככה, הוא צריך טיפול עכשיו, נכון? כלומר, לא אומרים ככה. למה? תראה מה זה. דידי, קמת פעם בבוקר, ברוך השם, נכון? הסתכלת עליך, התפעלת כמו מהגלים הירדן, או לפעמים פחות. אה? לא הבנתי. לא הבנתי. לא הבנתי.
השאלה לא
עופר. לא, השאלה לא עופר. לא הבנתי. הרי אנחנו כל הזמן אומרים שיעורים על זה שהאדם הוא נזר הבריאה, וכל הבריאה זה לא כמו האדם, ואתה אדם, לא? והכל בזה, ו... אז אם הוא נזר הבריאה, אז למה כשאתה רואה את מפלי הניאגרה אתה אומר וואו, וכשאתה רואה אותך אתה אומר גוואל? מה? לא הבנתי, איזה קרה?
רואים ילדים, אז אומרים...
מה, מה?
חסרו מעט, לא?
ואתה חסרו, ואת הניאגרה הוא לא חסר מעט? רק אותי הוא חסר מעט? אתה יודע מי אני? אני נזר הבריאה. אתה יודע מה ההבדל ביני לבין הניאגרה? את הניאגרה הוא ברא. בי הוא נפח נשמת חיים, כמה דרשות אנחנו דורשים על זה כל היום וכל הלילה? בתחסרו מעט, ואנחנו מחמירים, אז אנחנו מחסרים הרבה. שיהיה בתחסרו שיעור חזמיש. אני אגיד לכם בדיוק. תשמע, יהודה לי, תשמע. אני אגיד לכם בדיוק מה זה נובע. זה נובע מדבר מאוד פשוט. יש לי קושיות גדולות כשאני מסתכל בריא. לא רק בריא, גם הרבה פעמים כשאני מסתכל על מי שאני לא רוצה עכשיו להסתכל עליו. יש לי קושיות גדולות. זה לא בגלל הקודש ברוך. הוא ניסה לעשות טוב, אבל לא הלך לו. הוא אמר לו, אין דבר, זה בשביל להסביר. עצה פדיחה, מה אפשר לעשות? אגב, זה לא לגמרי פדיחה, זה קשור ליצר הרע. מה יצר הרע? זה פספוס, זה תאונה שיצאה, זה לא יצא כמו שצריך. הניאגרה יצאה, וואו. אבל פה יצאו סדקים בצד שמאל. בטח בשמאל, כל השמאלנים, זה הכל, זה בכלל לא בשמאל. כלומר, אתה סתם בלבלת במוח על העניינים האלה עם נזר הבריאה. אתה באמת חושב שגלים בירדן זה רציני, ויש לקדוש ברוך הוא כמה דברים רציניים, וכמה דברים שיצא פדיחה. דבר על העניין. אז אתה קויפר. בסדר, אבל בוא נדע לפחות במה מטפלים. אתה יודע למה אתה לא מקבל את זה? כי יש לך קושיות. כי אתה לא מבין למה צריך כזאת ירידה לצורך עלייה. כי אתה לא מבין את החושך. סליחה על השאלה, באמת בלי לפגוע באף אחד. איך עובד הניאגרה, אתה כן מבין? לגבי הגלים בירדן, אתה מבין? אתה ירדנולוג? אתה מבין? תמונה אחת בטבע, אתה מבין? עכשיו תשמעו את הרמב״ם. הרמב״ם מדבר כמו רמב״ם. כיצד היא הדרך לאהבתו ויראתו? תסתכל על הניאגרה ותגיד. אם כשאתה רואה את הניאגרה, אתה אומר וואו, לא היה צריך להיות קל וחומר כשאתה רואה אותך, שתגיד וואו. למה אתה לא אומר כך? כי יש לך בעיות עם הירידה לצורך, אני הבנתי. ועם חוץ מזה הבנת את כל השאר. המקסימום שאתה מוכן להגיד לי זה שאם זה קרה ככה, אז כל מה ידע אביד רחמנה לטו אביד וזה, נבך, נו, אולי. אנחנו משגם זו לא נקרא איש גמזו כי הוא אמר אנחנו משגם זו נקרא איש גמזו כי כשזה התהפך לו מאבנים טובות לאפר הוא אמר האפר הזה זה יותר טוב כך הוא אמר למה האפר הזה זה יותר טוב? כי אני לא יודע איך הקודש ברוך הוא רוצה לברוא את העולם אבל אם הוא ברא ככה לא מסתומה 100% שזו הדרך מסתומה זה כפירה מסתומה קויפר 100% שזה נכון. אתם יודעים מתי האדם נפגש בירידה הכי גדולה לצורך עלייה? לא אתם, אני. כל בוקר כשאני מתעורר. איך האין סוף הזה חוצב מתחת כיסא הכבוד ונכנס לגולם הזה? זאת הגלות הראשונה. כל הגלויות שבאות במשך היום אחר כך הן הרבה יותר קטנות ממנה. אין אף גלות כזאת. מה יכול לגלות? הגלו לי את הכבוד שלי. תגיד, אתה נורמלי, אתה משווה את זה לגלות הנשמה לתוך הגוף. מה יכולים לגלות לך? את הכסף שלך יכולים לגלות לך. מה יכול לגלות? כמו שהנשמה עכשיו גלתה ואתה ראית את הגלות הזאת. אתם יודעים מה עושה יהודי כשהוא רואה את הגלות הראשונה הזאת היום? מודה אני לפניך! כמה אדם יהיה מוכן לשלם כדי לשון באיזה סוויטה מול מפלי האיגווסו, נכון? ולהתעורר ולראות את המפלים. כמה הוא מוכן לשלם כדי לישון במרתף שלו ולראות בבוקר את המפלים שלו? מרמב"ם, תגידו, אתם נורמליים? אתם יודעים כיצד הדרך לאהבתו ויראתו? שיתבונן האדם בברואה ואז יגיד, היא לא קל, לפחות גזירה שמיים לא קל וחומר. הרי אתה נעמת נאומים על הקל וחומר. הרי אין אדם שלא מבין שהנפש היא מורכבת ומופלאה יותר מכל המפלים והערים והערים והגבעות והפקעות ביחד. כל אחד תופס את זה. אבל שם יש לך קושיות על ידיעה ובחירה, גם לי יש קושיות, אז מה? אז את הרעיון הזה אתה לא מקבל.
שראיתי את
העניין
רק
בתוך
הספר ניאגרה.
זה
היה וואו, אבל בצד שעת ברווז קטן, בשבילו זה לא היה וואו. הוא הסתכל על ניאגרה ועליי באותם עיניים.
אוקיי.
בשבילו זה היה בדיוק אותו דבר.
מצוין, מצוין. ועכשיו התפקיד שלי, התפקיד שלי בדיוק, הוא את כל המחשבה והדיבור והמייסי ואת כל השכל שלי. להצליח להגיע לעומק הזה של, של להיות כאילו הברווז, לא להיות ברווז, להיות הברווז הזה. נכון, בדיוק. אתה יודע מי זה הברווז הזה? עוד רגע, הברכה הראשונה שנגיד בברכות השחר תהיה הנותן לשכבי וינה להבחין בין יום ובין לילה. ויש דיון גדול אם זה צריך להיות השכל או הברווז. מחלוקת בראשונים בהבנת המשפט. זה פלא פלאות, זה בדיוק זה. זה הברווז מהסיפור של חנן. הברווז הזה ששט, זה הכוח, כתוב בפסוק, אדם ובהמה תושיע השם. מסבירים חז"ל, אדם ובהמה תושיע השם, תושיע את אלה, זה לא אדם ובהמה, תושיע גם אותי, שמסתכל על הניאגרה, וגם את האדון ברווז ששט למטה. אדם ובהמה תושיע השם, מוסבר בחז"ל, אדם ובהמה תושיע אותם, את ישראל, שערומים בדעת כאדם, ומצליחים לשים עצמם כבהמה ולעבוד אותך. אדם ובהמה תושיע השם. זה בדיוק מה שאני רוצה להגיע לדבר. מודה האני לפניך. לפניך לפני הוויה. לפניך. עכשיו, כשאני הולך לפניך, אז אני מואר באורך כל הזמן. באורך נראה אור. דיברנו על באורך נראה אור השבוע. אני מואר באורך. אני כל הזמן מואר, כי אני לפניך. אז האור שלך מאיר את זה. מודה אני לפניך. ומי המקום הכי עליון הזה, אני מגיע למילה שהיא תהיה מילת הקוד של כל חיי, מלך. מלך זה כשהקדוש ברוך הוא אדון עולם מלך. מלך זה שהקדוש ברוך הוא השפיל עצמו מלך כדי שאני אוכל להופיע בעולם. כי אין מלך ולא עם. מלך, מודה אני לפניך, מלך.
מלך זה גם להימלך.
ודאי, נכון, זה היינו אח. כי להימלך צריך רק מי שרוצה עם. כלומר, אתה בראת את העולם.
אני אומר את המודה כמודה
בוויכוח. יפה. ואתה נפלא, הוויכוח, ועכשיו אני אומר, אתה בראת את העולם כך, האין סוף ברוך הוא וברוך שמו, צריך אותי בבוקר. אתה החלטת שאתה צריך אותי. החלטת שהעולם שלך המלך לא יכול בלעדיי. מודה אני לפניך, אני בביטול גמור מלך. ואז מופיעות את המילים, חי וקיים. חי, יש שני מושגים חי. יש חי שפירושו לחיות, ויש חי שזה חי בעצם. ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי. חמישה פסוקים אחר כך, ואלה שני חיי ישמעאל. ואלה שני חיי ישמעאל 100 שנה ו-30 שנה ו-7 שנים. ואלה ימי שני אברהם, חיי אברהם אשר חי. רואה פרעו את יעקב, מגיע אליו, והוא עומד מופעם, והוא אומר לו, כמה ימי שני חייך. לא ראיתי אף תרגום אנגלי, אבל מי שמתרגם שם, How old are you? השם ירחם. שיסביר לי לפי How old are you, מה הייתה תשובתו של יעקב. יש ליעקב תשובה של בייניש, השם ירחם. היום יעקב, ימי שני מגוריי 130 שנה, מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי, בימי מגוריהם, אני שאלתי, How old are you? כלומר, לא שאלת, How old are you? שאלת שאלה אחרת לגמרי, שאלת איך אדם יכול להיות בימי שני חייך, ימים, שנים, חיים, ואלה ימי שני חיי אברהם, היו חיי שרה, שני חיי שרה, מה אתה, מה המהות הזאת, מה זה החיים האלה, כשני מושגים של חי. כל הברואים נקראים נפש חיה, וגם האדם נקרא נפש חיה. וכשאונקלוס מתרגם נפש חיה בברואים, הוא אומר נפשה חייתה, וכשהוא מתרגם באדם, הוא אומר רוח ממללה. מלך חי, שהוא עצם החיים, שהוא חיי החיים, שהוא מקור החיים, כי עמך מקור חיים, שהוא עצם החיות. עצם החיות הזאת מופיעה בעצם האני. מודה אני, לא הידיים הודות. אנחנו מודים עוד פעמים בתפילה. יש תפילה מדהימה בנשמת כל חיים, מדהימה, אילופינו מלא שירה קיים. לשוננו רינה כהמון גלב, שפתותינו שבח כמרחבי רקיע, עינינו מהירות, רגלינו, ידינו זוכרים, אין לנו פינו להודות. אתם שמים לב שזו הודעה של איבר ועוד איבר ועוד איבר ועוד איבר? זה היופי של התפילה הזאת. זה לא מה שפה מדובר עליו. פה מדובר על האני. לפניך שמודה מלך חי קיים. עכשיו תופסים את המושג קיים. קיים זה הקיומיות, זה העמידה, זה הקביעות, זה היציבות, הכוח הקיומי הזה. יש עוד סיבה למה אנחנו התפעלנו מהגלים בירדן בסיפור הקודם, כי אנחנו מתפעלים מזה בהתרגשות. אבל להצליח כל שנייה לראות את ההתחדשות הזאת, להצליח לראות את עצם החי, המתחדש, המחיה, בקיים, הקיומי, הקבוע, כל הזמן לראות את הקיים כחי, עכשיו חי, עכשיו מהווה.
מי שגר עשת ירדן לא מרוע.
בדיוק, להרגיש את החי הזה, אבל כל הזמן בי, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. בשכל אני יודע שזה נכון. אגב, עכשיו אפשר להבין את המושג להתבונן. מסובך להבין בשכל שהוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית? כל אחד יכול להבין את זה בשכל. כל אחד יכול להבין שפיזיקלית ההתעוררות שלי הבוקר היא פלא ונס לא פחות גדול מקריאת ים סוף הרבה יותר. כל אחד יכול להבין שתינוק שנולד מאוד מרגש, מאוד מאוד מרגש, אבל זה שהוא נולד זה באמת מרגש, אבל זה היה צפוי. אבל זה שהתעורר אותה הבוקר, לא היה צפוי. רק סטטיסטית היה נכון. אגב, כל אלה שמתו סטטיסטית, כל הבקרים שלפני כן התעוררו. זה לא משפט, זה משפט לא יפה, אבל אין דבר. אני לא, כלומר, אני לא מתרגש מסטטיסטיקה. אדם מת רק פעם אחת, סטטיסטית הוא לא מת אף פעם לפני כן. למה אתה לא מתרגש מזה שקמת הבוקר? כי אצלך אתה לא מצליח לתפוס את החי והקיים ביחד. כי יש לך כל מיני קושיות. מקבל את הכל. תודה. אז תוכל להודות. אז תוכל to thank. אז אחד הדברים הכי קלים שלך היו להתוודות. כי כשאתה מודה ו-thank ומודה, מה כל כך קשה לך להכיר את הקושי הזה ואת החולשה הזאת? מה הבעיה בכלל? כי אתה עוסק, אתם זוכרים את ההגדרה של השולחן ערוך לכל החיים. שלפני התפילה, איך הגדיר הרימה את כל הרצונות של השולחן ערוך? התבונן בגדלות האל יתעלה ובשפלות האדם. הקוצקר, אמרתי אני ואמרתי לפניך, איך אפשר להמשיך? מה עוד אפשר לעשות עכשיו? מלך חי וקיים, שאיך הזהרת? זה פילי פלאות, כזאת מילה פשוטה. איך הזהרת זה כפשוטו ממש. אני מחזיר רק משהו שלקחתי. אתה קם בבוקר ובאמת מאמין שלקחו ממך ויחזירו? אם באמת הייתי מרגיש את זה, הייתי מתרגש אחרת לגמרי. לקחו ממש, ועכשיו ממש החזירו. יכלו לא להחזיר. אתם יודעים כמה דברים שכחתי להחזיר? לקחת והחזרת. כי אני מפקיד אותו בלילה, בידך אפקיד רוחי. וכאן משפט אחד מדהים. אתם יודעים, בית המקדש, הרי כל התפילות זה כנגד קורבנות, בית המקדש מובנה מהתחלה וסיום ואמצע. למה אני מתכוון התחלה וסיום ואמצע? תחילת העבודות של בית המקדש היא תמיד של שחר. יש תרומת הדשן, יש ניקוי, תמיד של שחר. סוף העבודות זה תמיד של בין הארבעים. האיברים והבדרים קרבים כל הלילה, ותרומת הדשן מנקים את האיברים ופדרים שקרבים כל הלילה. תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים. אתם יודעים מה המשותף לשני התמידים? שניהם קורבן ציבור. יש עוד הרבה קורבנות ציבור באמצע היום, אבל אין קורבנות חוץ מהתמידים שבאים ממחצית השקל. מה פירוש ממחצית השקל? בקורבן הזה של התמידים אין אף פרט שהוא יותר מהשני. משה רבינו הוא לא יותר ממני. כולנו אותו דבר, מחצית השקל. על זה היה ויכוח אדיר בין הפרושים לצדוקים, שהצדוקים אמרו שיחיד מתנדב ומביא תמיד, שאפשר להביא מכספי יחידים. אז זה מלחמת עולם ושבעה ימים של חג נקבעו שניצחו את הצדוקים בסוגיה הזו, כי זה היה מאוד מהותי. כלומר, כשבאים לבית המקדש, באמצע היום, רובי 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 רובם, לא ככולם, אבל הרוב הרוב של הקורבנות הם פרטיים. כל אחד מגיע עם העולם הפרטי שלו. אבל אתם יודעים מה נותן לאדם כוח? הוא מגיע עם הקשיים שלו, עם האשם שלו, עם החטאת שלו, עם הקורבן זב, עם הקורבן מצורע, עם ה... לא רק היהודים. כל העולם, בית תפילה לכל העמים. אתם יודעים מה נותן לכולם את הכוח? במחצית השקל כולנו. אתם יודעים איך בנויה התפילה של יהודי, איך בנוי סדר יומו של יהודי? פלא פלאות. משפט פתיחה, לשון יחיד. משפט סיום, לשון יחיד. כל האמצע לשון רבים. בית המקדש הפוך. אולי, זה אולי, אבל קודם כל בפשט הפשוט, מודה אני, המפיל חבלי שינה על עיניי, בידך אפקיד רוחי, המפיל חבלי שינה על עיניי ותנומה על אף אפיי. והפתיחה, מודה אני לפניך. כשהתרגום שלה למילים בשם ומלכות זה אלוקי נשמה. זהו, חוץ מזה, אני מבקש רפואה, אבל אני חייב להגיד את זה בלשון רבים. רפאינו. אני יוצא לדרך, ואני רוצה להתפלל תפילת הדרך. אני יוצא לבד, אין אף אחד, כולם ישנים. אבל אני חייב להתפלל בלשון רבים, תוליכינו. אני כל הזמן חייב לשתף את עצמי בציבור. פעמיים אסור לי לשתף את עצמי בציבור. בפעם שאחריה אסור לי לדבר, ובפעם שלפניה אסור לי לדבר. כשאני לפניך, אני. זה פילי פלאות, זה פילי פלאות. נכון, אלוקי ליצור לשוני, מירה, זה המעבר, אבל זה לא תפילה. זה לא תפילה, זה לא ברכה. לא ברכה, זה מהתפילות שמתפלל הפרט בסוף התפילה. אז מופיעים שם גם אלוקי עד שלא נוצרתי, לי כדאי, ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. אלה התפילות, דיברנו על אלוקי ליצור לשוני לא מזמן באיזשהו שיעור. אלה התפילות שמופיעות בסוף התפילה, והן לא תפילה. הן אחרי ייעול לרצון עם רפי. עכשיו אני מתרגם את כל מה שאמרנו לעולם שלי לפני שאני נפרד ועושה שלום. אבל במבנה של התפילות, ההתחלה והסוף. מלך, חי וקיים שהחזרת, ואמרתי את זה כהקדמה למילה הבאה, בי. נשמתי. את הנשמה המיוחדת הזאת שאתה נתת, בי. זאת לא טעות. זה נכון, זה מדויק, זה מכוון. הנשמה היא טהורה, ואני איפה שאני. והחזרת אותה בי. בחמלה.
היא לא מה שלי,
ככה את זה עזרת לי. ודאי, ברור, 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 זה אלוקות. בחמלה. חמלה זה מילה מאוד דומה לרחמים, אבל היא מאוד שונה. החמלה היא על משהו שאני מאוד מאוד קרוב אליו. אשר חמל שאול. אני חומל, חומל בלים, הושיענה. אני מרחם, אני רואה תמונה בטלוויזיה, אבל אני מרחם על מי שאני רואה. החמלה היא מאוד ספציפית. מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה. זה הכי קרוב, זה הכי אישי, זה הכי מדויק. זה חמלה. לא, בשאול, מאוד מתאים, זו הייתה הטעות שלו. הוא חומל לא על הגג, הוא חומל על הצון. די, על הגג הוא לא חומל. הוא חומל על הצון, וזה היה החטא שלו, הוא חומל כי הוא רוצה שיקריבו קורבנות. חטאו היה אשר חמל. הלחמול על, הבאתי את הדוגמה שלו שם כי להסביר את החטא שלו. הלחמול על זה המקום של נתעוררה בי חמלה. התעוררות החמלה על. תחמול. חמולנה, רחמנה, זה לחמול. זה בשונה ממושג הרחמים המאוד כללי, המאוד כללי, החמלה היא פה. הנשמה הזאת שניתנה בי ואתה חומל עליי. לחמול עליי זה כמו לחסות עליי, אתה גם לוקח אותי. מה זה?
עליי
או
על הנשמה?
החיבור הזה, חזרת בי, זה עליי עכשיו, זה לא על הנשמה. אתה חיברת את הנשמה הזו בי בחמלה. אתה חומל על החיבור הזה עכשיו, שלי ושל הנשמה. והסיום של הכל, רבה אמונתך. זה פילי פלאות. אולי עוד במילה אחת, כשאני חומל על משהו, זה מפני שאני מייקר אותו. הוא חביב מאוד, אני מייקר אותו. למה חמל שאול במקרה הזה הוא ייקר? כשאני מרחם על משהו זה כי הוא מסכן. בסדר? אולי זו הגדרה יותר טובה. אני חומל על משהו, אני מאוד... אבל אם אני מרחם על משהו, מסכנות. החיבור הזה שלי ושל הנשמה, הקדוש ברוך הוא לוקח עליו, זה הדבר הכי יקר לו, זה הדבר הכי מופלא. והסיום, רבה אמונתך, זה פלא פלאות, זה כולנו יודעים. או שפירושו, רבה אמונתך, רבה נאמנותך. הסבר אחד בחזק. ואז פירושו השני יהיה רבה אמונתך, מפה אני מבין את האמונה שלי בתחיית המתים, כי ראיתי אותה עכשיו. או שפירושו של כל המשפט מסיים ברבה אמונתך, רבה אמונתך בי. אתה מאמין בי. ואז למילה רבה יש משמעות נפלאה, הסברנו את זה כבר פעם. מה זה רבה אמונתך? אם זה לפי הפעם הראשונה, אז מה פירוש רבה? כמה רבה? אבל לפי הפירוש השני של רבה אמונתך, הולכת ומתרבה. אתם יודעים מה פירוש רבה אמונתך בי? כשאני מסתכל על זה שאתה החלטת שאתה רוצה עוד פעם להביא את הנשמה מכיסא הכבוד אליי, כי אתה חומל עליי, אני רואה שאתה באמת מאמין בי. זה שאני מאמין באין סוף ברוך הוא, נו, התבונן האדם, בגדלות האל התעלה ובשפלות האדם, לא כל כך מסובך. אבל אתה מאמין בי, אתה מאמין במה שלי כל כך קשה להאמין. עם המילה הראשונה שאומר יהודי כשעוד נמצא בתכף, כשיאור משנתו לפני שמחשבה דיבור ומעשה שלו פועלים, היא מודה, המילה החותמת שאחריה הוא יצטרך ליטול ידיים, זה אמונה. הודעה ואמונה. והאמת, ובזה נעצור כי מאוחר כבר, אמונה, אם זה אמונתך או אמונתי, בעומק, תחשבו לעומק, זה היינו הך. אתם יודעים מה שורש המילה אמונה? אומן. אומנת. והיא אומן את הדסה. כשמישהו אומן אותך והוא באמת מחובר אליך, החיבור הוא כזה שהאמונה פועלת ביחד. מגיעים לאיזה מקום והולכים ליפול, אתם יודעים מה עושה הילד בידיים של האומנת? מחזיק יותר חזק. נכון? הוא מחזיק חזק יותר עכשיו. הוא לא משחרר. הוא לא אומר, די כבר! אתם יודעים למה הוא מחזיק יותר חזק? כי הוא יודע שהאומן מאמין בי. האומן אותי, והאמונה אותך, הם בעצם פעולה אחת. כשקשה לי להאמין בי, אני רואה כמה אתה מאמין בי. וכשאני רואה כמה אתה מאמין בי, אני מאמין בך. כי אני חלק אלוקא ממעל שלך.
זה רבה. יש מערכות שמכילות אחד השני. זה נותן זה כוח, ונותן זה רבה.
וזה רבה. בדיוק. זה מזין מערכת את המערכת. האמונה שלי בך והאמונה שלך בי. כל כוחי היום להאמין בא מהאמונה הזאת שלך בי. ורבה אמונתי תלך ותתרבה מאמונתך הרבה שמופיעה בי. אז זאת הפתיחה של השכמת הבוקר, הפתיחה של הכל, שכפי שאמרתי בהתחלה, היא בעצם במיניאטורה התפקיד של כל התפילה. התבונן בגדולת האל ובשפלות האדם, ומזה יגיע אל הכל. אבל זה המיניאטורה שהיא לא המיניאטורה, אלא ההפך. זה להתבונן כשעוד אף אחד לא מצפה ממך להתבונן בכלי התבוננות. זה עוד להתבונן מעל הכלים. זה העצם המתבונן, זה האני בעצמי, שמכריז על החיבור המוחלט הזה. הוא לא יכול להיטמא. לא צריך בעוד נטילת ידיים. ממנו מתחילה כל הפעולה. ממנו הכל מתרחש. יש סידורים רבים מאוד שבהם, ואני חושב שחבל שזה לא כך בכל הסידורים, יש סידורים רבים שכשאתה מחפש את הדף הראשון הוא לא מתחיל במודה אני. וכשאתה מסתכל טוב, זה סידורים ישנים, כשאתה מסתכל טוב, המודה אני מופיע בהתחלה. שם עוד במילים הראשונות, כי זה בעצם עוד לפני התפילה. זה בכלל לפני התפילה. המודה אני מופיע בתוך חלק מהמשפט, תכף כשיאור משנתו יאמר מודה אני. לפניך, ויטול ידיו, ואז כמה הלכות, ואז מופיע העמוד, ברוך אתה השם על נטילת ידיים. לפעמים זה יכול להשכיח מאיתנו בטעות את המודה אני. הטעות המכוונת הזאת. זה מפני שהמודה אני עוד שייך למערכות שלפני המערכות. זה לא שייך למעשה, גם אפילו עוד לא לדיבור ולא למחשבה. זה ללמעלה מהכל. כשיהיה אור משנתו, לפגוש את הגלות הראשונה הזאת, יאמר מודה אני, עד רבה אמונתך. מכאן נתחיל את התפילה בעזרת השם בפעם הבאה.